אנחנו לומדים מעשה מחכם ותם. הסיפור הנחמד הזה, שכמו שהזכרנו בהתחלה, רבי נחמן, כדרכו, מקצין סיפור, העניין שלו זה לחדד, להקצין חלק מהעמדות כדי להביא אותם לכלל בירור, לכלל הבהרה. ולכן הדמויות כאן הן כמובן מוקצנות מאוד, למרות שיש בחיים שפוגשים ממש אנשים כאלו. אבל אצל רובנו משמשים בערבוביה שני הקולות גם יחד, גם חכמים וגם תמים וגם פה וגם שם, ואנחנו בדיוק סביב הסיפור הזה לומדים את היחס ביניהם. ובשבוע שעבר, היה שיעור, נכון? היה. אז התחלנו את התם. ונדמה לי שהגענו עד שהיה אוכל, נכון? כן. וכן, כן, הגענו, או, יפה, הגענו למלבושי, צודי מלבושי, יפה. אז, טוב, הבנו, למה, בוא נקרא קצת כמה משפטים, וכן מלבושים, היה להם בשותפות, לא ולאשתו, פלץ אחד, מעיל אחד, היה להם מעיל אחד. והיה אומר, אשתי, תן לי הפלץ, היה צריך לבוש פלץ, כגון ללך לשוק, הייתה נותנת לו. וכשהיה צריך לבוש טוליפ. ללך בין אנשים, היה אומר, אשתי, תן לי הטוליפ, אתה נותנת לה הפלץ.
למה זה טוליפ?
זה מעיל פרווה מכובד. היה מתענג ממנו, היה משבח כמה יפה הטוליפ הזה. כשהיה צריך לקפטן, שזה מעיל פשוט, כאילו נלך לבית הכנסת, היה מצבב ואומר, אשתי, תן לי הקפטן, והייתה נותנת לו הפלץ. היה משמח ואומר, כמה יפה ונראה הקפטן הזה. וכן, כשהיה צריך ללבוש יופה, זה מעיל רגיל, הייתה נותנת לו גם כן הפלץ, והיה משבח ומתענה גם כן כמה יפה בני היופה הזאת, כנזכר לאל, וכן כיוצא בזה, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. למה רבי נחמן מביא כאן עוד דוגמה ועוד דוגמה, התחיל באוכל, אחרי זה במעיל? זה כי כל שלב יש כאן התקדמות. לא? יש אדם שהוא שמח בחלקו במה שיש לו בבית, אבל כשהוא יוצא החוצה, לא נעים, אני עכשיו יוצא בחוץ, ויש לי כאן, יש ציפיות, הסביבה, מצפה ממני לכל מיני דברים. אני מצד עצמי הייתי רוצה להיות פשוט, וגם בבית אני באמת מתנהג בצורה פשוטה. אבל הסביבה, מה אני אעשה? אז היא מחייבת אותי. אני מצד עצמי הייתי מעדיף לנסוע באוטו, האוטו הטוב ששירת אותי בנאמנות, סובארו שנת 88, אבל כתוב על הלוח רישוי את השנה. וכולם כבר החליפו לדגם יותר מתקדם, אז מה, אני עכשיו אשאר מאחור? הסביבה לוחצת. אז הטעם הזה, לא רק שבתוך ביתו היה מתנהג בפשטות גמורה, גם כשהיה יוצא החוצה, זה לא היה משפיע עליו. אותו דבר, אפשר קצת לדקדק, מה הוא לקח לכל מקום, כן? כשהוא היה הולך... ללכת בין אנשים, היה צריך משהו מכובד, מבחינתו, ככה, לכבד את הבריות. ודווקא לבית הכנסת הוא הלך עם משהו פשוט, לא בא להתהדר בבית הכנסת, וכן על זה הדרך. והיה מנהג... עכשיו, יש פה עוד משהו אחד חמוד. פעם באתי לילדים הקטנים. הם רבו ביניהם, הקטנים רבו ביניהם, זה שלי, הם רבים גם כשהם גדולים, אבל גם כשהם קטנים. זה שלי, לקחת לי לזה. אז אמרתי לאחת הבנות, לא זוכר מי, הייתה קטנה, בת 4, 5, אמרתי, את יודעת שאבא ואמא שותף בהכל?
אביבי.
כן, בהכל אנחנו.
אביבי, הכל אתה מסכים לאמא, אמא מסכימה. היה ככה חידוש מופלא בשבילה, שותף בהכל, אמרתי לה, כן, אנחנו שותף בבית, אנחנו שותף בכסף, אנחנו שותף באוטו, שותף בהכל.
בסדר, שותף באוטו, אני רואה את האוטו שצריך לשים אותו במוסך. אבל זה נורא, מאוד מאוד הפליא אותה. כדי להיות שותף עם מישהו, אתה צריך להיות פשוט. להחזיק מעצמך, זה משימה לא קלה להיות שותף עם מישהו, צריך הרבה עין טובה, צריך להכיר בחיסרון של עצמך. הוא היה שותף עם אשתו במעיל. הם לא רבו, להפך, כשהוא ביקש את זה ממנה, הוא גם בעצם ביקש את רשותה להשתמש במעיל הזה. זה עוד חלק מהתכונה של הטעם, שהוא לא מלא מעצמו. הזכרנו מקודם, הטעם הרי, אחד מהתכונות שלו בשיעור הקודם, דיברנו על זה שאחד מהתכונות של הטעם, זה שהוא חסר. שהוא חסר, הוא לא למד, שום דבר לא שלם אצלו. שום דבר לא בשלמות. והחיסרון הזה מאפשר לו לחבר אליו עוד אנשים. מאפשר לו גם להיות שותף עם מישהו במעיל. מעיל אחד, הוא, כמה מריבות יכולות להיות על מעיל? תנסו להיות שותפים עם איזה... כן. יש שותפים שעושים הסכמים ועושים זה, ומה יהיה אם, ואם, ואם, ובכל אופן רבים. ויש שותפים שהם בלי הסכמים, בלי כלום, והם ליבם נכון איתם, והם מצליחים להיות שותפים טובים. אז הנה כאן, הוא שותף עם האישה, עם אשתו. כן.
מה העניין שהוא בעצם מבקש מעיל כאילו מכובד?
למה הוא? וזה אותו דבר, אתה גם מקשה גם על האוכל. גם מקודם, תני לי את המרק, תני לי את הזה. השאלה היא למה הוא כאילו עובד על עצמו? והתשובה היא, תראה, המרחק בין לראות את המעלה של התם לבין לראות אותו כסוג של איזה זומבי, הוא לא גדול. כלומר, מהר מאוד אני יכול להגיד שהטעם הזה הוא פשוט לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי בשבילי. אתה בן אדם שהוא לא מחובר לכלום. הוא לא מבין כאן בענייני העולם הזה. הוא כולו טייס. אני לא כזה. אבל הוא אומר לך שהוא כן מבין. הוא מבין איך צריך להתלבש בכל מיני מקומות, ובכל אופן הוא שמח בחלקו. בכל אופן הוא שמח בכל מקומות. עכשיו יהיה רצון, כאילו המיל שאני לובש, הוא עכשיו לצורך, הוא הולך עם הדבר הזה. גם במאכל. עוד פעם, רבי נחמן מקצין את זה, בסדר? הוא מקצין את זה מאוד. אז אנחנו, אתה יודע מה? בוא נלך מדרגה אחת למטה, בסדר? אנחנו לא נלבש את אותו מעיל, אבל אנחנו גם לא נלבש... המעיל שהלכתי איתו בחתונה, נכון שעברו כבר מאז 15 שנה, ועדיין הוא טוב, עדיין הוא יפה, אבל אני צריך דווקא עכשיו להתחדש בו כל הזמן. ניקח את זה למדרגה שלנו, זה השמחה על מה שיש. זה טוב, זה יפה, זה נאה, נכון שאפשר חדש ויותר מבריק ויותר זה, אני לא צריך את זה, זה משמח אותי. אצלו, בגלל ההקצנה של הסיפור, אז מדובר על אותו דבר. אבל רבי נחמן בכוונה אומר, תשמע, הוא בעניינים, הוא מבין מה קורה, זה לא שהוא זה אחד כזה, אבם, טוב, אז עם אנשים כאלה אין לי בכלל עסק, הם לא קרובים לעולם שלי, הם רחוקים מדי. לא, הוא יודע.
אבל זה לא גם שייך לעניין של התחתות של האדם עצמו?
איך?
אדם שיותר
אוהב, לא יודע, מצד אחד נתחל, יש מצד שני שחד שיש לך גם במוד, מה שיש לו. לא מצד של ברור שכל אדם צריך לצפות במה שיש לו. נו. אבל יש אדם שאולי יש לנו יותר לצד אחד, יש אדם שיש לו יותר טוב, אז כזה. אבל זה אנחנו מדברים, מה? אז זה הנושא, טיפוסים שונים, בדיוק, אז זה אנחנו מדברים. ורבי נחמן מראה לנו, הנקודה היא לא, בוא נגיד ככה, יכול להיות טעם שיש לו, הוא דווקא רוצה להתחדש, אבל גם זה יהיה מתוך תמימות. מתוך תמימות. הוא כל כך... הוא כל כך ישמח, הוא יקנה חולצה אחת, ומה זה התלהב ממנה? היית פעם, הדוגמה הכי טובה זה ילד. הרי ילד, לפעמים אתה, נגיד, אתה יכול לקנות מתנה לילד. אתה יכול לקנות לו איזה בית בובות כזה, מה זה, מושקע באיזה, לא יודע, 500 שקל, והוא ייקח, מתוך הבית בובות הזה, הוא ייקח איזה כמה כלי מטבח, ואיתם הוא ישחק. ממה ילד שמח, זה בכלל לא קשור כמה זה עלה. הוא יכול להיות שמח גם מזה משחק שהוא המציא כרגע לעצמו. לקח איזה חתיכת עץ, חלק שהיא סירה, והוא מפליג למרחקים. כן? התמימות של צללת בעצם מראה לו שהוא יכול להוציא כמעט מכל דבר את השמחה שהוא רוצה. השמחה לא תלויה בדברים חיצוניים שיסמכו אותי, היא תלויה בי בפנים. ואם אני, השמחה נמצאת בתוכי, אז אני יכול להיות שמח גם בדברים שהם לא דווקא חדשים, כאילו אנחנו נעזרים באמצעים חיצוניים כדי לשמח את עצמנו. למה? מי אמר? אם השמחה הם בפנים, אז כל דבר, אני רואה בו טעם וערך. קצת כמו ילד. יכול להיות שאני אקנה משהו חדש, אבל זה גם כן יהיה במקום של ילד. איזה יופי, איזה חולצה חדשה, אני אומר, לפעמים אתה... אנחנו לפעמים ככה בזים לדבר כזה, כן? אדם כזה שהוא תמים, הוא כזה לעצמו לדבר שהוא כזה מאוד גרביים חדש, הוא שמח, איזה יופי, איזה חן מתלהב. גרביים, היית קונה איזה משהו, מה אתה מתלהב? שמח בדבר הזה. בא לך זה שהחיינו. טוב. וכשהיה, היה רק מלא שמחה וחדוות עמי. כשהיה גומר המנהל, ומן הסתם, היה לו שלושה קצוות למנהל. כלומר, הוא היה קצת נראה מצחיק, מצוקבה קצת. כי לא היה יכול האמונות בשלמות כנל. היה לוקח המנהל בידו והיה משבח אותו מאוד. והיה מתענג... מאוד ממנו. והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנהל הזה. כמה מתוק המנהל הזה. כמה מנהל של דש וצוקר המנהל הזה. כן, איזה יופי, איך הוא... עכשיו, גם פה, מה אתה עושה את זה? זה נראה... רבותיי, בכל דבר שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו עושים, יש את החלקים החסרים, יש את החלקים הפגומים, יש את החלקים הטובים. עין ביקורתית ישר תדבק לחלקים הלא טובים. עין ביקורתית. ועין טובה תתלהב מאוד מאוד מהחלקים החיובים. והרי אין דבר מושלם. אבל אם אתה לגמרי, לגמרי, אתה לא תראה, פשוט לא תראה את החיסרון. אתם מכירים אנשים שלא רואים חסרונות? יש אנשים שנכנסים לאיזה מקום, נגיד, עשית שיפוץ בבית וזה, יש מי שנכנס, איכשהו נכנס, הבלטה פה יש לה הפרשי גובה. כל הבית משופץ, הכל מבריק. זה שם הוא רואה את זה. מבאס לך את הצורה. ויש בן אדם, הוא רק כולה עסוק בלתלה, איזה יופי, ועשיתם גם את זה, וגם איזה מתאים, זה זה. הוא בכלל לא רואה את זה. זה בכלל לא בפריים שלו. הוא מתלהב מהדברים החיוביים שיש. מגיע אליך הילד שלך עם ציור מהגן. אני במו עיניי ראיתי את הדבר הזה, אני ראיתי הורים שאומרים לילד, אבל העץ עקום. אבל העץ עקום, והשמש בכלל, השמש צריכה להיות למעלה, למה ציירת את השמש? נותנים לו ביקורת, כאילו זה סרטוט בהנדסה. נכון, הוא צייר את השמש למטה, את העץ למעלה, ואת הילד על הזה. זה ילד, זה יופי, זה חמוד, זה מתוק, זה מה זה הציור שלך, אני אתלה אותו על הקיר, אני אתלה אותו בזה, אני... אין דבר שאנחנו עושים בעולם הזה שהוא לא... שאין בו חסרונות ואין בו פגמים, ונקודת המבט לא היה בנו. והטעם, הטעם עסוק בלהסתכל על הדברים החיוביים, והוא באמת מתלהב. עכשיו תראו, זה לא טקטיקה אצלו. זה לא טקטיקה, יש כאלה שקוראים את הסיפור ואומרים, הבנתי, הבנתי. צריך להיות טעם כזה, עושים איזה מניפולציה. הם באמת רואים את כל החסרונות, אבל אומרים, למדתי בשיעור במכון מאיר, שלא צריך לדבר על החסרונות. אז הם רואים את כל החסרונות, אבל אומרים, איזה יופי, כל הכבוד, ממש יפה, וואו, איזה צוקר ודבש, הדבר המכוער שעשית. איזה... עושים איזה מניפולציה, וזה מורגש, זה ממש מורגש. במיוחד ילדים מרגישים את זה, גם במיוחד בני זוג מרגישים את זה. אני מדבר על אדם שהוא באמת, זאת הנקודה שלו, הוא באמת רואה טוב. הוא לא רואה את החסרונות, פשוט לא רואה. הייתי פעם באיזה סיטואציה כזאת מצחיקה, ש... אספר את זה בלי שמות, אבל איזשהו פורום שהיו שם שלושה רבנים חשובים, אחד מהם מורי ורבי, זה היה לפני סוכות והביאו להם אתרוגים לבדוק. והיה שם אחד שהוא היה כזה מומחה באתרוגים, כזה פויסי, כלומר, האתרוג הזה יש בו נקודה שחורה, ואז הביאו את זה לרב שלי, והוא כזה מסתכל, מסתכל, אני לא רואה, מה אתה עושה, אני לא רואה. אז חבר שלו אמר לו, בטח שאתה לא רואה, אתה רק רואה דברים טובים, אתה לא יכול לראות, הוא לא יראה, תעזבו, תיקחו לו את האתרוג, הוא לא יראה את זה, תנו את זה למישהו אחר. זה באמת ככה, יש אנשים שישר רואים את הצדדים החסרים, את הצדדים הביקורתיים, ישר נתפסים אליהם, פה חסר, פה זה, למה כאן לא עשית, כאן. הוא היה מתלהב מהדברים החיוביים. כן.
ההסתכלות על החלק החסר זה לא מתוך שאיפה לשלמות אבל?
איך אני אגיד לך? גם פה התפתחה לה מכבסת מילים. מכבסת מילים. שבכלל המכבסה יש שאיפה לשלמות, ביקורת בונה, כדי לתקן, כל הדברים האלה, ומאחורי כל המילים היפות האלה מסתתר מבקר המדינה. כאילו, מסתתר את העמדה הביקורתית, השוללת וכו'. ברור שכל אחד מאיתנו רוצה להתקדם, זה ברור, אבל כאן מונח לפניך משהו, מנעל. קודם כל, אתה אמור קודם כל לדעת להגיד את המעלות שלו. זה דבר ראשון. אם אתה לא יודע להגיד את המעלות שלו קודם כל, אלא רק את החסרונות, זה לא להתקדמות. זה ביקורת, זה חיצוני. אם אחרי שאתה מונה את המעלות, אומר, ובאמת יש כאן מקום להתקדם, להשתפר, בפעם הבאה אני אעשה, אבל אתה קודם כל יודע למנות את המעלות, זה יכול להיות שאתה נמצא במקום של התקדמות. אבל אם אתה ישר צד את העיניים שלך, הדברים השליליים, אז זה מבקר המדינה. וזה להיות במקום של מבקר המדינה, בהקשרים האלו, כן? זה מקום לא טוב. הוא לומד את הסיפור, הוא עושה חכם וטעם, הוא רואה כמה נזקים נגרמים. זה אנחנו בדיוק עסוקים. בתנועה הזאת. והייתה שואלת אותו אשתו, אם כן, אם כי דבריך, אתה כזה מנעל של צוקר ודבש וכאלה, מפני מה שערי רצענים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנעלים, ואתה לוקח רק חצי טליר, דהיינו זהוב וחצי. רווח. אישה היא בדרך כלל יותר פרקטית, יותר מעשית, טוב, כל הדברים, וזה צריך גם להתפרנס, צריך קודם המקולת. פה יש רווח של 50% אתה לוקח. ונראה לי שזה המשפט, בעיניי המשפט המרכזי בכל הסיפור, זה המשפט הזה, זה משפט הבריח. ישיב לה מה לי בזה. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? כלומר, מה זה וזה, אנחנו כל כך מצויים בתוך העולם הזה, עולם ההשוואות. עולם ההשוואות. אנחנו יונקים את ההערכה העצמית שלנו מן הזולת. מהזולת. אם משבחים אותי, אם מעללים אותי, אם משלמים לי סכום מסוים, זה אומר שמעריכים אותי. כן? זה מה ש... ואז מתפתחת גם סוג של תלות בדבר הזה. אם יש לי אז טוב, אם אין לי אז אין. בעוד שהאמת לאמיתה שכל אחד מאיתנו, נקודת הערכה הפנימית שלו זה בגלל שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, יש בנו נשמה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, והוא חוזר ונותן לנו את הכל בוקר ומאמין בנו מחדש בכל בוקר. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ואני לא צריך לבנות את עצמי ואת השמחה ואת הסיפוק שלי ממה שהוא מקבל. יש אנשים שזה מוחק אותם. מה זאת אומרת? הוא מאחר את זה ביותר ממני, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות הדבר הזה? איך הוא קיבל יותר ממני? יש סיפור, כן, כתב חיים נחמן ביאליק. כנראה הסיפור הזה מבוסס באיזושהי וריאציה על איזה אינדוס של הסיפור בגמרא בתענית, על נחום איש גמזו. כל פעמים סיפור על אלוף בצלות ואלוף שום. קראו את הסיפור הזה? לא מכירים? אלוף בצלות ואלוף שום. הדור אשר לא ידע את אלוף בצלות ואלוף שום. טוב, כל פעמים שדובר בנסיך אחד שהיה אוהב לחקור את העולמות וזה, הלך, הגיע, אני מקצר מאוד מאוד, כן? הגיע לאיזה מקום, ואי, ששם לא היה להם בצל. אז הוא הביא להם בצל. אז הם, זה הפך להם את כל המאכלים, וזה, מה, מעלות הבצל וזה. הבצל, ירק יוצא מן הכלל, הורים של הבצל, טעם יוצא מן הכלל, וכולם הורים של הבצל, זה. ככה שירים כאלו חמודים. ובמקום בצל הוא קיבל זהב. חזר חזרה לארצו, ושם היה נסיך מתחרה, שזה השיר, שזה אומר, אם הוא יכול, אז גם אתה יכול. כן? למה הוא הביא זהב? אם הוא הביא זהב, אני יהלומים. הלך וחיפש מה אין שם באי, וגילה שאין שם שום. אז הוא הלך עם קונטיינרים של שום, הביא את זה להם, והם בתמורה נתנו לו בצל. זה יותר חשוב מזהב אצלהם. אז הוא קיבל חזרה בצל. זה התנועה הזאת, אם הוא יכול, אז גם אני יכול. אם הוא ישיג, אז גם אני אשיג. למה? למה אנחנו צריכים לדעת עצמנו ביחס לאחרים? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. עכשיו, זה משפט, אבל בחיים זה פשוט קורה טרגדיות. ממש ככה, כי אנחנו מכירים לא מעט אנשים, שנגיד, את הנושא הכבד משקל מאוד מאוד של בחירת מקצוע, מה הם יעסקו בחיים? שזה נושא מאוד מרכזי. אדם מבלה במקום העבודה שלו 9 שעות ביום. במשך 40 שנה, זה לא מעט זמן. רוב החיים, אפשר להגיד, הבוגרים של האדם, הוא נמצא במקום העבודה. ובחירת מקום העבודה הייתה לפי מגוון שיקולים שאף אחד מהם זה לא מה שמתאים לבן אדם עצמו. מה ההורים שלו רצו ממנו, לאן החבר'ה הלכו, מה נחשב, מה זה, מה בונטון, שום דבר. והוא 40 שנה סובל במקום שהוא לא רוצה להיות בו, כי כולם הלכו, מה אני... יש לו נפש כזאת שירית ולירית, והוא צריך להיות בכלל עובד סוציאלי, אבל אני לא יהיה עורך דין, לא יהיה עורך חשבון, הלך ונרשם, הוא סובל, הוא סובל. זה יכול להיות גם הפוך, כן? יכול להיות הפוכה בדרך כלל, כן? יש לה בחורה משיכה דווקא מספרים וכאלה וזה, אבל כולם הולכות לחינוך מיוחד, חינוך זה, חינוך זה, מה, לא תהיה מורה, לא תהיה, זה האידיאל, ובמדרשה לימדו אותם על חינוך, כלל ישראל, עכשיו, מה, אני לא יעסוק בזה? הולכים, להיות מורים, סובלים בשקט, 40 שנה. הייתי פעם באיזה סמינריון, היו שם שתי מורות בסמינריון הזה של הכיתה. הדבר היחיד שהם דיברו עליו כל השבת זה הפנסיה. היחיד. ככה עם עיניים כאלה, ככה. אז עוד שנה אני יכולה להגיש בקשה. המילה שחוק הייתה רעננה ליד איך שהם היו לראות. מחוקות לגמרי. לשון בחוץ. זה לא... אנשים שעושים משהו שהם אוהבים. הם מתרעננים, הם שמחים, מוסיפים חיל, מוסיפים כוח. והרבה פעמים זה קורה בגלל הדבר הזה. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים? אנשים מסתכלים ימינה ושמאלה, בלי בכלל לבחון, בלי לשאול את השאלות, מה אני אוהב לעשות. מה אני נהנה לעשות? מה משמח אותי? נכון, צריך גם פרנוסה וצריך כסף. נכון, זה ודאי דבר חשוב, לא מזלזל בזה בכלל. אבל אני רק אומר, האם השאלות הנוספות בכלל נשאלות? יש פה עוד כמה שאלות, חוץ מפרנוסה. אני נהנה מה שאני עושה, אני שמח, אני קם בבוקר לעבודה, הולך לשמחה, מתאים לי, אני בא לי על מה שאני עושה, או שהכל מסביב, הכל נופת צופים ורכב ומשכורת וזה, אבל הלב בפנים כבוי, מפני שאני לא עושה מה שמשמח אותי. כן. היה פעם פרסומת באזור המרכז, לדירת מגורים ליד אוניברסיטה מסוימת. תראו לך כאילו, שהבן כבר יראה את ה... אפשר כבר לרשום אותו לאקדמיה, כאילו, כבר מגיל 6 כבר אתה יכול לכוון אותו ל... ואם הוא רוצה אותו רואה צון, אתה אפשר שם אותו, אז תן לו לבחור, לא, אנחנו יגיע לשם. אבל הלאט הזה שכבר מגיל 6 אני ארשום אותו לפקולטה, כבר יהיה לו מקום. כן, מה השאלה? את השאלה פה. אין שאלה. כן, מאור. מאור, מי מאור?
השאלה הזאת נמצאת על הסף, בגלל שסופו של דבר בשוק, כמו שבנם באמת פרנסה וכל זה. מקצועות מאוד מסוימים אפשר להגיד ששם נמצא על פרנסה, והקשת הזאת לא נמצא דווקא, אפשר להגיד, מה שהנפש של, אני אומר, 50% זה לא נתפלג, לא יודע מה, הנפש השירית הזאת, כמו שאתה אומר, עובד סוציאלי. אז אנחנו רואים הרבה אנשים בעסקים, הרבה אנשים במקומות האלה, בגלל זה, השאלה זה בכלל, השאלות כאילו מה אני רוצה לעשות וזה, זה לא לעשות כי אתה אומר, בסדר, אני אעבוד חצי יום נגיד משהו שאני 60% מתחבר איתו אולי ואת ה-40% אני אפצל את עצמי בקסף שאני מרוויח או בבית שאני...
אין בעיה, אני לא נכנס עכשיו לרזולוציות האלה. אני אומר, ברגע שאדם שאל את השאלה, נשאלה השאלה, מה הפתרון שהוא נותן לעצמו, זה כבר לא משנה. אם הפתרון הוא, אני אעבוד במשהו שמביא לי פרנסה הרבה כסף ואני חצי יום אעשה משהו אחר, אני... לא משנה כבר מה הפתרון. אני אומר באופן די ודאי שהשאלה בכלל לא נשאלת. פשוט לא נשאלת. מה הפתרון? יש הרבה מאוד פתרונות. זה גם לא מדויק שאין פרנסה. יש פרנסה בכל מיני מקומות. זה נכון שבמקומות מסוימים מרוויחים הרבה מאוד, אבל גם עובדים הרבה מאוד. המון המון עובדים. המון המון. אתה מרוויח משכורת גבוהה, אבל אתה משלם על זה בזמן. והזמן הזה הוא על חשבון משהו, על חשבון הילדים, על חשבון המשפחה, או על חשבון השנים האלו של הגידול. אין מתנות בחינם. אז אולי צריך לגור בפריפריה, ולהרוויח קצת פחות, ולהיות יותר, לא יודע, יש כל מיני חשבונות. ברגע שהשאלה נשאלת, הפתרון ניתן. זה בתודעה ובמודעות. אבל אם השאלה לא נשאלת, אז אנשים, אני מדבר איתכם דברים מהשטח. אנשים נמצאים במקומות שהם לא רוצים להיות בהם. לא תכננו להיות בהם, הם הגיעו לשם. וזהו, הוא כבר 10 שנים במקום, הוא כבר התקדם, הוא לא עכשיו התחיל ללכת ללמוד תואר אחר, כי זה... בסדר, ואז עושים כל מיני שיפוצים. פה, אני אקח מפה, לא תמיד זה מתאפשר. השאלה צריכה להישאל. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ולמה לא נדבר מאחרים? אני לא בונה את, את העולם הפנימי שלי בהתאם למה שהסביבה משדרת. קודם כל, אני מסתכל פנימה. מסתכל פנימה. דרך אגב, זה... אני מכיר לא פחות סיפורים של כאלה, בחורים דווקא, בחורי ישיבות, שלמדו בישיבות וכאלה, ודיברו איתם על חשיבות של כלל ישראל ותורה וחינוך, זה האידיאל הכי גדול, וזה באמת נכון, האידיאל הכי גדול, והם לא התאימו לחינוך, והם הלכו לחינוך וסבלו שם יום אחרי יום, יום אחרי יום, ואחרי 6 שנים שהם כבר היו מלשון בחוץ, הם הבינו שצריכים לצאת משם, אנחנו אז כזה ללמוד תואר, במחשבים ודבר כזה, והחינוך הם המשיכו בתור איזה חוג, היה להם חוג אחרי צהריים בבית לילדים, המשיכו לתסק, אבל לא בתור מקצוע עיקרי. זה נכון לכל הכיוונים. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? תזכרו את המשפט הזה החשוב ביותר. הלא נתחיל לחשוב. בואי נראה כמה וכמה אני מרוויח ומנהל זה מיד ליד. האו וכך, הזפת החוטים וכך, ושערי דברים כיוצא בזה בכך, לפקס, זה חתיכות אור, בכך, ואתה אני מרוויח מיד ליד 10 גדולים, 10 מטבעות. ומה אכפת לי רווח כזה מיד ליד? והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. עוד פעם, רבי נחמן מקצין. מקצין, אבל הוא מעמד פה שתי תפיסות. תפיסה אחת, היו כאלה גדולי ישראל, שספרים עליהם, שהם היו עושים חשבון, לא רצו להתפרנס מהציבור, אז הם היו עושים חשבון, כמה כסף אני צריך בשביל להסתדר? כמה כסף אני צריך בשביל להתפרנס? נגיד, אני צריך 200 שקל ביום. פותחים את החנות, ברגע שעשו 200 שקל, סוגרים. זהו, גם אם זה, טוב, 5 דקות, לא, נסגר החנות, הולך בית מדרש. אבל מגיע מישהו, יש לי משיכה עסקה, שום דבר, אני גמרתי, אני, זהו, זה מה שאני צריך, נגמר הסיפור. תפיסה אחת, שאדם חי ומרוויח כסף לכמה שהוא צריך, ותפיסה שנייה אומרת שאדם צריך להרוויח, לאגור כסף, עוד ועוד. עכשיו, נכון שהמילה כמה צריך היא משתנה. מה נקרא כמה צריך? אני צריך, מה נקרא צורך? זה שאלה גמישה, אבל כתפיסה, בעבר, ככה אנשים פחות או יותר חיים, אספו ממון וכסף לכמה שהם צריכים, והיום אנחנו נמצאים במצב שאנשים אוגרים כסף. אוגרים כסף, יש ציפייה טוב, ידועה של ההורים, שהילדים יהיו מסודרים. שהילד יהיה מסודר, בשביל זה שהילד יהיה מסודר, האבא ממשכן את החיים שלו. ממשיך לעבוד, תזיק מה וסבא כדי שהילד יהיה מסודר. טוב, אבל לאחרונה נתחדש מושג שהנכדים יהיו מסודרים. אני רוצה לראות את הנכדים מסודרים. אז הוא עובד עד סוף גדול שהנכדים יהיו מסודרים. הרבי נחמן במקום אחר אומר, כל פעם היה בא לאיזה יהודי, אומר לו, מה איתך, מה קורה, נתתי מהתורה. תראה, אני כבוד הרב, אני לא, זה לא יכול. אני עובד קשה, הבן שלי, הוא כבר יהיה לו, הוא יהיה מבוסד, הוא עם התורה. ואז אומר רבי נחמן, באים אל הבן, אחרי שזה, אחרי 120 של האבא, אומר לו, נו, כבודו עם התורה, כבודו זה. לא, לא, אני רוצה קצת לגעות, קצת כאלה. הבן שלי, הוא עם התורה. אומר, בינתיים, הכסף מצטבר, הכסף כבר נהיה, זה, הולכת. ואומר, רבי נחמן, ועדיין אנחנו מחכים לראות את הגדול הדור שיצא, שכולם עבדו בשבילו כדי שהוא ילמד. כן? מה אתה עושה את הזה בשביל ש... אתה עובד. יש לך כדי מחייתך ויותר. אתה שמח עם מה שיש לך. זהו. עכשיו, גם הדבר הזה, לצערנו הרב, זה אלה דברים שהם מעשים שביום יום, שבכל יום אנשים... יש להם ברוך השם בית, משכורת נאה וזה, יש משכורת גדולה, אפשר להתרחב, אז קונים בית גדול שהם לא באמת צריכים אותו, לא באמת צריכים אותו. זה תמיד נחמד שיש בית גדול ועוד כמה חדרים, זה תמיד נחמד, אבל יש כסף, אז למה? לוקחים משכנתה בשמיים, 5,000 שקל, שניהם בהייטק, הוא מרוויח 20, מרוויחה 20, מה זה 5,000 שקל משכנתה בקטנה? אבל פתאום יש איזה בועה בפיטורין, ואתה מוצא אנשים שמחוץ למעגלי העבודה מחפשים את עצמם עם משכנתה 5,000 שקל כל חודש. חנוכים מכל הכיוונים. וזה רודף אותם, וזה... למה? אתם יודעים, ארגון פעמונים, זה מה שהוא עובד. זאת העבודה שלו. שאנשים יתחילו לחיות ממה שיש, ולא ממה שאין. זה מה שיש. מזה חיים. פעם גרנו בבית שמש, היה לנו ככה שכנים כאלה מאוד מיוחדים, משפחה חרדית עם הרבה ילדים, ו... משפחה מאוד פשוטה, מאוד... הבעל היה אברך המון שנים. אז יום אחד אשתי נוסעת איתה, היא רואה, אתה עוצר לתחנת דלק, ממלא דלק ב-20 שקל. אז הדלק היה 3.5, היום ב-20 שקל באמת, זה יריקה. אתם מכירים את הקמצן ששאל את המתדלק, תגיד, כמה עולה טיפה? הוא אומר לו, כלום, אז תפטף לי מחל. אז מילה, אז אשתי אומרת לה... 20, זה, כאילו, אין לך כסף, צריך שאני אביא לך, אומרת, לא, זה מה שיש לנו, זה הכסף שנשאר. הכל אצלם היה במזומן, לא, אני ממלא בזה. ייגמר, נלך ברגל, כאילו, מאוד מאוד, אז אני אומר, לא צריך לחיות ככה, במסכנות, אבל בתודעה, בתפיסה, המצאה הזאת שנקראת מינוס, אין אותה, ברוב העולם אין אותה. ברוב העולם אתה לא יכול להיכנס למינוס, אין דבר כזה, מה זה מינוס? מינוס זה אין, זה הלוואה מהבנק, למה אתה לוקח הלוואה? למה אתה צורך יותר מה שיש לך? תוריד! אני אוריד. מה, אני אהיה בלי פלאפון? איך אני אהיה בלי פלאפון? איך אני אסתדר? איך אני אבוא בקהל? מה, לא ישיגו אותי כל רגע? איך יסתדרו עד לדורות האלו? מה, לא יהיה לי כך וכך, לא יהיה לי אינטר? לא יהיה לך. לא תאכל כל יום מארבעה מעד, אני תאכל לחם שחור עם זה, מה יקרה? חיה ממה שיש. תחיה ממה שיש. אנחנו חיים ממה שאין, רואים וקונים, לוקחים בהלוואה, בתשלומים, בגלגולים, נעשה, נשלים, מגלגלים את הכל, מגלגל מגמח לגמח, יש כאלה, לוקחים הלוואות, טוב, מתקשר אליו המלווה, מה עם ההלוואה? הולך לגמח אחר, לוקח הלוואה כדי להזריט את ההלוואה, מתקשר אליו הזה, נו מה זה? בסוף אמרת שמור חבר'ה, למה נדברו ביניכם ישירות? למה? אני לא צעד פה, תסגרו את העסקים שלכם, מגלגלים חובות. הוא לא עסוק בלהרוויח יותר. לא עסוק. עסוק שיש לו... בסודה. אני ברוך השם מתפרנס. טוב לי, יש לי מה שאני צריך. אני לא עסוק בלאגור. לאגור ולאגור ממון. אתם יודעים, ריש לקיש בגמרא, מסופר. ריש לקיש נפטר. הלך לאגוסס. עשה סקירה של הנכסים, ראה שברוך השם אין לו כלום להוריש. חוץ מקמה דמוריקה. זה חתיכת חסלת. אמר, איי, 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 חבל. עזבו לאחרים חילם. איך הוא אמר? איי, אני משאיר לאחרים סתם את ה... עזבו לאחרים חילם. אדם עובד, עמל, 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 כל חייו. עכשיו, אני לא אומר, ברוך השם, אדם עבד, היה שמח, יש לו גם פנסיה, יש לו פיצורים, בסדר, ברור שזה נשאר, אני מבלבלבז את הכל. אבל יש אנשים שעד השנייה האחרונה הם צריכים עוד עוד ועוד לאגור. ממה עם החיים האמיתיים, ממה עם התוכן, ממה עם הפנימיות, ממה עם הערכים, ממה עם המשפחה. אפשר כבר לנוח, להרפות את האחיזה מהלחץ. טוב. והיה רק מלא שמחה בחדוות תמיד. אומרים, כל פעם הוא היה מלא שמחה בחדוות תמיד. ואצל העולם היה ללעג. אצל העולם, האנשים האלו, שממלאים דלק ב-20 שקל, האנשים האלו שאין להם שאיפות כאלה להתקדם כל הזמן כלכלית, הם מתייחסים אליהם בסוג של זלזול. סוג של לעג. זה שהם מתקדמים באזורים אחרים פנימיים, זה אף אחד לא רואה. כן? אף אחד לא רואה. זה שהם, נגיד, משפחה יולדת עוד ילד, זה התקדמות עצומה. להורים, זה התקדמות, למשפחה, לעם ישראל, זה התקדמות. כל ילד הרי מרחיב אותך. כל ילד שנולד למשפחה, אתה גובע בקומה. זה עוד נשמה שיורדת לעולם דרכך, והיא מפרקת אותך מבפנים ובונה אותך מחדש. אין מה לדבר מה ילדים עושים להורים. לא רק ההורים נותנים לילדים, גם הילדים מחזירים חזרה. זה התקדמות עצומה. אין דרגות. אין דרגות. אתה רואה אנשים מסתובבים ברחוב עם ככה, זה, אני עם 3, אני 4, אני יש לי 4 פלאפלים, 5, יש לי זה, 10 ילדים. אין, זה. כמה ילדים, מתי כבר עסיקו ללדת האלה, הילדים? את זה לא מודדים, את הפנימיות. בן אדם שבלם פיו ולדבר, עשה שינוי בתרבות הדיבור שלו, מפסיק לדבר לשון הרע. אף אחד לא מציין לו את זה לשבח. זה שינוי עצום. פנימי, אף אחד לא רואה את זה בכלל. אצל העולם היה ללעג, אנשים האלה שלא מתקדמים במקומות שהעולם רואה לנכון להתקדם בהם. והשיגו תאוותם בו, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם, כי היה נדמה לי משוגע. היו באים בני אדם, והתחילו בכוונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ, והיה אותו אדם אומר, רק בלי ליצנות. וזה אולי עוד אחד מהדברי הפלא כאן בתם הזה. ליצנות, הייתי קורא לזה בימינו ציניות. ציניות. והדיבור הציני, זאת ממש מחלה. ממש מחלה. קשה. שקשה מאוד להיפטר ממנה. היא מחלה מדבקת גם. כי כשמישהו מדבר אליך בדיבור ציני, אתה מיד עונה לו באותו תדר. וזה כמו סמיכה על אש, זה מחניק כל אפשרות לאיזשהו דיבור אמיתי ונוגע בפנימי. פשוט מחניק אפשרות כזאת, הדיבור הציני. וזה נמצא כמעט בכל מקום. במיוחד אצל בני נוער, אבל ממש לא רע, גם אצל מבוגרים, גם ברדיו, וגם בכל מיני מקומות, אתה שומע את התדר הזה. כן? הייתי פעם, בא אליי פעם איזה תלמיד, שנכשל בטסט מאוד מאוחר. זה שביעי, שמיני. היה לי בעיה, תברך אותי שאני אעבור טסט, ברכתי אותו, באמת הוא עבר, טוב. אבל הוא אומר לי, אני בכלל לא מפחד מלהיקשל, כאילו אני יודע שבסוף יהיה לי רישיון, אין לי בעיה עם זה. אומר לי, אני מפחד מהתגובות של החבר'ה שאני אחזור. החיצים ששלחו לו. הופ, קבלו אותו, הנה הגיע. אדלה, נכנו לך אחי, רישיון להולכי רגל. קבל. הנער רשאי ללכת ברגל על המדרכה, והוא משתף פעולה, צוחק, וזה, עושה מעצמו כבר צחוק. אפילו היה איזה, ישיבה תיכון שעשו מזה סרט. לא מהסיפור שלי, מסיפור אחר, אבל על אותו נושא. זה גם הייתה כיתה שכל מי שעבר טסט, הביא בקבוק שמפניה לכיתה, ושמו את זה כזה ככה על המינה כזה, בהרבה מקומות. שמים כזה, וכל אחד עם השמפניה, והתאריך מי עבר ראשון, וזה טסט. והוא אומרים לו, טוב, תשמע, שלח לנו את הבקבוק שמפניה לבית אבות, בעוד 80 שנה, אנחנו נשתה, לא נשכח אותך, אל תדאג. התגובות האלה, מה? כן, זה התגובות, הציניות. כן, והוא עם זה לא הסכים לשתף פעולה. יש הרבה מה לספר על הדבר הזה, אבל ממש, בכל שנה היינו ממש עושים עבודה עם תלמידים על הנושא הזה, כי אי אפשר היה לדבר. מישהו היה אומר משהו רציני, אישה אומר איזה יוזם איזה משהו, אופה, אופה, קבלו, קבלו, קבלו את החיים, קבלו את הצדיק, קבלו את הצדיק, הנה הגיע, אופה, איזה משהו רציני. התחזקת, כל מיני כאלה הערות, שמיד מחבט, לא, מה נראה לך שאני, זה, סתם אמרתי, מה, לא התכוונתי, נראה לך לנקום לפני התפילה, מה פתאום? אה, בטח נקום מאוחר, מה השאלה? כל מיני דברים כאלה. דיבור כזה, דיבור מכוער, שלא מאפשר. הרמח"ל קורא לדיבור הזה כמו מגן המשוח בשמן. כל מילה שאתה אומר, היא מחליקה, היא לא נכנסת פנימה. והטעם, בדיוק ההפך מזה. אתם יודעים, בדל הסדר יש ארבעה בנים. יש שני בנים. יש כאילו חכם ורשע עם זוג. הטעם ואינו יודע לשאול הם גם זוג. אינו יודע לשאול של דל הסדר, זה הליצן של פה. מה זאת אומרת לא יודע לשאול? בטח שהוא יודע לשאול. יש מישהו שלא יודע לשאול? הרי לשאול, זה המילה השלישית שאדם אומר באבא, אמא, למה? זה המילה השלישית. מה זה? כמובן, הוא לא יודע לשאול, פה בליל הסדר, הוא אומר, אל תשאל שאלות עם האלה, הוא יגיד לך עוד איזה דבר תורה, ולא נגיע לאוכל, תהיה בשיק. בלי שאלות, נגיע, נתקתק את העניינים, בלי זה, יאללה, מתי כבר אוכלים פה? זה נקרא לא יודע לשאול, זה לא מעניין אותו כל הסיפור שקורה פה. יאללה, מתי כבר מגיעים לאוכל עם כל הברבורים האלה? ולידו שמים את הטעם. הבחור הטעמי, שכל מילה שהוא אומר, הוא באמת מאמינים, כאילו, הוא לא מבין את ה... הוא לא מבין את, את הסאבטקסט הזה, הוא לא מבין את... הוא באמת מתייחס ברצינות ובשמחה, הוא במלא אהבה. זה ממיס. זה כאילו אתה... בסדר, בהתחלה אתה... אבל פתאום אתה רואה שזה לא... לא מתפתח, קרב האגרוף הרגיל, אתה נותן אגרוף, אבל הוא... מה? אתה נותן עוד אגרוף? הייתה לי פעם חוויה כזאת, פגשתי חבר, מימים עברו, מימים שרוב הדיבור גם שלי היה כזה. אבל מאז עברו כמה שנים טובות, ואני מקווה שברוך השם השתחררתי מזה. אני עדיין דרוך, עדיין זה לפעמים פוגש אותי, לפעמים אפילו כלפי... זה עוד שם, זה לא לגמרי זה, אבל פגשתי אותו. ו... זהו, ואז הוא... מה שלומך? ככה אני... זה... והוא עונה לי כמו אז. שלום כבוד הרב! אגיד משהו כזה וזה. וזה היה לי כאילו הכי קל, ישר כאילו, זה ישר לנתיב הזה, ונתחיל את הפינג פונג הרגיל, והחלטתי לא לוותר. ממש היה זה שתי דקות שהוא כאילו עונה לי זה, ואני עונה לו ב... אז מה שלומך? אז מה אתה עושה? אז כאילו, ככה נעשה וזה, בסוף הוא נשבר. כאילו, זה, התחלנו לדבר לעומק. התחלנו לדבר כמו שצריך. זה מאוד מאוד, מאוד משמעותי הדיבור הזה, ואני חושב כל אחד יבדוק את עצמו. איזה סוג דיבור אני מפתח עם חברים, האם זה רק כאלה צחוקים ודחקות וככה, קטילות, זוכרים את זה שיש לי קטילה, יש לי קטילה טובה, טח, אוי, כולם נקרא לי לצחוק, אני על הגובה, אני עסוק. זה לא מדבר על המחירים, לא מדבר על הפצועים שמשאירים בצד הדרך, לא מדבר על אלה שבוכים, לא מדבר על אלה שבוכים בקרית, במיטה, בלילה, מישהו פצע אותם, וכלפי חוץ כולם צוחקים וזה, אבל הפציעות הן פציעות קשות ביותר. אמר לי פעם תלמיד, אחרי שעברנו תהליך ביחד של... אז ככה, ביקשתי ממנו לשתף כל אחד מה הוא מרגיש. מישהו אמר, אני מרגיש שחרור. סוף אני יכול לדבר. פחדתי לפני כן לדבר. בחור באמת צדיק וממש תמים כזה, אבל זה היה נורא לא בחבר'ה להיות מה שהוא היה. הוא היה לו שאיפות בקודש וזה, והוא פחד שיעשו לנו צחוק, אז הוא... ופתאום השתחרר הדבר הזה, ואפשר היה לדבר. לפעמים פוגשים את זה גם בבני זוג, זה נורא והיום. בני זוג, זה כאילו אתה תארח את זה לזה מישהו. אתה יודע מה? בוא, אתה תהיה שופט. תגיד, מה אתה אומר? מתחילים לקטול אחד את השני, זה. היא, הפולניה, אתה תחת, נכון? כל מיני כאלה. אתה מתכווץ בתוך עצמך, לא, לא. להיכנס לתוך הסיטואציה. לכן הוא היה אומר להם, והיה אותו אתה אומר, רק בלי ליצנות. ככה אני לא מוכן לדבר. בלי ליצנות. ותכף ישיבו לו בלי ליצנות, קיבל דבריהם. והתחיל לדבר עמם. כי יותר לא היה רוצה להעמיק, לחשוב חוכמות, שגם זה בעצמו ליצנות. כלומר, הם אומרים לו, אין בעיה, אפשר בלי ליצנות, אבל הם ממשיכים. ממשיכים. עכשיו, אם הוא, רגע, הם מתחמנים אותי, הם מדברים, זה כאילו משהו יותר, אם אתה כבר שם, זה אומר שאתה גם בתוך האזור, אם אני, יש לי כזה יכולת לזהות את הליצנות, זה מה שאני גם, זה נמצא בתוכי. אז הוא רק אומר, בלי ליצנות, ברגע שאמרו לו לא, הוא ימין להם. הם המשיכו לעבוד עליו, המשיכו לצחוק, המשיכו זה, אבל מבחינתו הוא האמין, וזו הייתה ההוכחה שאצלו זה היה באמת. הוא באמת לא הכיר את האזורים האלה, הציניים, הדקים, דקים, דקים, הוא לא הכיר אותם. אז לכן הם היו, הצליחו לעבוד עליו, כאילו. העיקר הוא אמר, אני בקש לי, זה בלי ליצנות, אז אני מוכן לדבר, אין בעיה, מדבר, והם לא. כי יותר לא היה רוצה להעמיק, לחשוב חוכמות, שגם זה בעצמו ליצנות, כי היה איש תם. וכשהיה רואה שכוונתם לליצנות, היה אומר, כשהוא פתאום היה... מה יהיה כשתהיה חכם ממני? הלא אזי תהיה שוטר. כי מה אני נחשב? וכשתהיה חכם ממני, עד רבה, אזי תהיה שוטר. מין, כן. אני רוצה כאילו להראות כמה אני לא מוצלח וכמה אתה יותר ממני. הרי כיוון ש... כאילו, אני מבין שהוא אומר, כיוון שאני לא, בכלל לא בא, אני לא מתעסק איתכם בסקלה שלכם, אז גם אם תעברו, זה, גם אם תעברו אותי, גם אם תהיה חכם יותר ממני, זה גם כן סוג של איזושהי שטות. כל זה הדרכי הטעם, ואתה נחזור לעניין הראשון. אלה הם דרכי הטעם. דרכי התמימות. עוד פעם, זה דמות מאוד מאוד קיצונית ומוקצנת, אבל יש בה כל כך הרבה, כל כך הרבה אמת. יש בה את כל האלמנטים הנצרכים לחיים מאושרים. חיים מאושרים באמת. עין טובה על עצמך, עין טובה על הזולת. הידיעה שיש בנו חסרונות ופגמים, זה לא נורא וזה בסדר, זה מותר להיות חסר. ועד רבה זה שאני חסר, מי שיכול לבוא ולהשלים אותי. חוסר הצורך הזה בכל מה לרצות את האחרים ולקבוע את המעמד שלי לפי איך שאחרים רואים אותי. זהירות מליצנות, זהירות מציניות, דיבור אמיתי, דיבור כנה, דיבור פנימי. כשאני אומר למישהו משהו, אני מתכוון לזה. יש כאלה שאומרים מחמאה, כן, טובה כדלת החייה השילונים, זה אומרים לך מחמאה, כאלה מחמאות. זה היה נורא מקסים האירוע שלך, משהו היה. היה מצוין. חבל ששמתי במה. כמו ש... יש לי איזה חבר שהיה בארצות הברית, והוא לא ישראלי. אז דפקו, הוא הגיע, אז הוא פגש את השכנים במעלית. Oh, you are the new neighbors. So nice to meet you. Maybe you can jump in the afternoon to play with the kids. כי תקפצו. אז הוא, אין בעיה, no problem. אחרי צהריים, לקח את הילדים, דפק בדלת. והוא בהלם, כאילו, מה... אמרתם לקפות. נימוסים, אז קשור, לא התכווננו, זה שמה, שמה זה קובעים את זה מראש, שבועיים מראש, ביומן, מתקשרים, האם הילד פנוי בכלל, לא, זה, הוא הלך ל... זה, כן.
עכשיו, איך שאתה עונה לו, בסדר, מה איתך? אני נבהל, כאילו, לרצוח אותו,
הוא
לא מצפה
בכלל. כן, מה עשה? אז זה הדיבור האמיתי, שאתה מתכוון למה שאתה אומר. מחמאה זה מחמאה, שמחה זה שמחה, אתה מגיע למישהו, אתה מברך אותו מכל הלב, בטוב, בתמימות, בשמחה אמיתית. זה מה שאתה צריכים לחיים מאושרים. וכל השאר זה לעשות מה שאני שמח בו, לא להסתכל על אחרים, להיות שמח בחלקי. כל השאר זה כמובן על גבי הדבר הזה, אפשר להרחיב את החיים, אפשר עוד להוסיף, אבל אלה אבני היסוד שמרכיבים. חיים מאושרים. אבני היסוד של התום, של השלמות, של התמימות, ומזה היה מורכב הטעם הזה שלפנינו. עד כאן דיברנו על החכם, ודיברנו על הטעם. עכשיו נראה מה קורה כשהם נפגשים ביניהם בגרסה המתקדמת שלהם, כשזה כבר טעם וזה חכם. לאן הסיפור מתגלגל, שבוע הבא בזאת השם.
תודה רבה, בעצם.